דף עין עמוד א', 12 שורות מתחילת השורות הרחבות. אומרת הגמרא, אמר לאליהו לרבי נתן, פשטות הכוונה לאליהו הנביא, אכול שליש, תאכל שליש ממה שהמעיים שלך מסוגלים להכיל, ושתה שליש, והנח שליש, דהיינו, תניח שליש ממאיך הריקים, ועל ידי זה, לכשתכעוף, כלומר, אם תכעף, תעמוד על מילואך, שהכף גורם לאדם למלא את ביטנו. אז צריך להשאיר לזה מקום, כי אחרת אומר רש"י, שמא תיבקעה קרסו. אם הוא ימלא את קרסו בחלב ושתייה, אז כשהוא יחוף תיפקע. עוד אומרת הגמרא, תני רבחיה רוצה שלא יבוא לידי חולי מעין, יהיה רגיל בטיבול, שיהיה רגיל לטבל את פיתו ביין או בחומץ, קיץ וחורף, בין בקיץ ובין בחורף. סעודתך שנעתך ממנה, אם יש לך דבר שמאוד ערב לחקיך, משוך ידך ממנה, אל תאכל מזה מלא קרסך. למה? כי אנחנו חוששים ושמה ימלא קרסו כפי שדובר, ואל תשא עצמך בשעה שאתה צריך לנקבך, כפי שהדברים מבוארים גם בהלכה, שאדם אסור לו למלא את, אסור לו להשות את עצמו, פעמים שזה מביא לידי מחלה, ופעמים אפילו זה ענייני איסורים, שעל ידי זה אדם עלול לבוא לידי סכנה. ודובר בגמרא בבחורות בדף ממדלת עמוד ב', שרב שען שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדרוקן, ורש"י שם אומר, עמוד זה גדולים, הדרוקן זה חולי מעין, ובקטנים יש בזה ממש בכדי בעל תשקצו כמבואר בהלכה. עוד אומרת הגמרא, אמר מרו כבר, מן דשתי טילה חברה, מי ששותה יין גרוע שנקרא טילה ליבנה, עלול לתפוס אותו חברה או חבטו ויטק. ויטק זה סוג של חולשה, ואדם שמתעסק עם דבר כזה עלול לבוא לדבר זה. אמר רב חסדא, שיטין מני חמרי אבו, שישים מני יין הם, שמעה לדקו לסומקה רתיכנה, המעולה בכולם הוא היין האדום הריחלי, רחיתנה. גריע דקולו טילה חברה, והגרוע בכולם זה אותו יין לבן רע. אמר רב יהודה, היימן דייתיב בצפרי ניסן גבי נורה, יושב ליד האש בבקרים של חודש ניסן, ושייף משחה, ושח את עצמו בשמן, ונפיק ויתיב בשמשה, ויוצא ויושב בשמש, או חובתו ויתק, עלול לתקוף אותו אותה חולשה. תנו רבנן, מי שהקיז דם, ומיד ושימש מיטתו, הבין לו בנים ותיקים, בנים חלשים, אם תתאבר אשתו מותו תשמיש. הקיזו שניהם ושימשו, הבין להם בנים בעלי רעתן, חולים במחלה הרעתן, שהם חלשים מאוד, ומקובל שזה נגרם על ידי שרץ במוח, כפי שמבואר בגמרא בכתובות בעין זין עמוד ב', תיאור המחלה, ושאף כתוב שזה גם מדבק. אומרת הגמרא, רב פאפה מוסיף ואומר, לא אמרן אלא דלא תאימידי, רק שהוא לא טעם דבר בין הקזת אדם לתשמיש, אבל תאימידי לתלן בה, אבל אם הוא טעם משהו ביניהם אין לנו בה, כלומר אין בזה כלום. עוד אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונה, בא מן הדרך ושימש מיטתו, הביא לו בנים ותיקים חלשים. פשטות מבואר שהדבר מדובר במי שהולך ברגל, לא באדם הנוסע. תנו רבנן, הבא מבית הכיסא לשמש מיטתו עד שישה שיעור חצי מיל, מה שאנחנו רגילים לומר כתשע דקות. למה? מפני ששת בית הכיסא מתלווה עמו, ואם שימש בתור זמן הבא לו בנים נכפים, חולים במחלת הנפילה, אפילפסיה. תנו רבנן, משמש מיטתו מעומד או חזתו אבית, התקפצות שרירים קשה, זה נקרא אבית. כמו כן, מיושב, המשמש מיטתו מיושב או חזתו דלריה, סוג של מחלה, יש אומרים שזה עניין של טירוף הדעת, הוויות. וכן המשמש שהיא מלמעלה והוא מלמטה, או חזתו דלריה. שואלת הגמרא, מהי דלריה? דהיינו, מה הרפואה של המחלה הזאת? עונה הגמרא אומר בשו בלוי, שם דלריה, דרדרה. אומרת הגמרא, מהי דרדרה? אמר אביי, מורקיה דחוכי, מין קרקום שגדל בין הקוצים, שהם משמשים כגדר. ואולי זה מלשון דרדר, מלשון קוץ ודרדר. אמר אביי, רב פאפה, אליס ובללה, היה לו אס את הקרקום ובולע אותו לשם רפואה. רב פאפי אליס, היה לו אס ושדי להיפולט אותו. אמר אביי, מי שלא בקיא בדרך ארץ, שיהיה לו כוח גברה לשרש, ליתי תלתה כפיזי קורטה מדחוכי, יביא שלושה מידות, זה שלוש רביעיות, כל קופיזה כזאת. יביא כזה שלוש של קרקום ממין מסוים, רש"י מסביר, שזה גדל בקרקע שמזובלת על ידי זבל של הצון. ונותקינו ונשלקינו בחמה, והתחן אותם היטב, ויבשל ביין, ונשתי וישתה. אמר ביוחנן, הן הן יחזרוני כשהייתי זקן לתנערותיי. עוד למדנו בגמרא שלושה דברים מכחישים כוחו של אדם, ואלו הם פחד, דאגה לעתיד, כמו שרש"י מסביר, דאגה שדואג על דבר עתיד כגון תירוד מזונות או פחד אויב. דרך, הליכה רחוקה, ואבון, שאדם דואג על אבנותיו. פחד הכתיב לבי שחרחר, עזבני כוחי. שחרחר וכוונה מוקף דאגה. דרך דכתיב אינה ודרך כוחי. אבון דכתיב כשל באבוני כוחי. שלושה דברים מתישים גופו של אדם. ואילו הם אכל מעומד ושתה מעומד ושימש מיטתו מעומד. עוד אומרת הגמרא, אגב, עניין זה של שתה מעומד, בדורות שלנו לא ראינו שנזרים בזה. עיין מגן אברהם מורחה עם רשת הלגבב ד'. חמישה דברים קרובים למיטה יותר מן החיים. יש בהם סכנה. ואילו הן, אכל ועמד. זאת אומרת, תכף מיד אחרי שהוא אכל, הוא נעמד ממקומו בלי להשעות את עצמו מעט. שתה ועמד, הקיף דם ועמד, ישן ועמד, איכשהו התעורר, קפץ ממיטתו. שימש מיטתו ועמד. אומרת הגמרא, שישה דברים מה עושה אותם, אם הוא עושה את כולם מיחד, מיד אחר שני, מיד מת, ואילו הן. הבא בדרך ונתייגע, ואחר כך הקיזו לו דם, ואחר כך נכנס לבית המרחץ, ואחר כך שתה יין או משקה משחרר ונשתכר, ואחר כך וישן על גבי קרקע, ואחר כך ושימש מיטתו. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, והוא שפן כסדרן, אז הוא מת. אמר אביי, כסדרן מת, שלא כסדרן חליש, אז הוא נחלש, איני. רק אם הוא עפה את כולם הוא מת. והמאורת, שם אישה עבדה ללעבד תלת מינה, הוא עפתה את זה לעבד של השלושה מן הדברים הנזכרים, הוא מת. עונה הגמרא, הוא כך הוא שב, ואותו עבד היה חלש מאוד מתחילתו. אבל אדם בריא אינו מת עד שיעשה את כולם. שמונה, רובן קשה ומותן יפה. אם עושים יותר מדי, זה רע. בדרך ארץ זה דבר טוב, במידה ראויה. אילו הם דרך, אדם שהולך בדרך, מעט בריא, יותר מדי לא בריא. דרך ארץ, תשמיש. עושר, ריבויו קשה אומר רש"י מפני שמבטלו מתלמוד תורה וגורם לו להגביה את ליבו ולהתגאות. וכפי שאנחנו יודעים, הרבה נכסים, הרבה דאגה, וגורם לאדם שיקנאו בו, עין הרע. ומלאכה, יותר מכפי כוחו, יין, שינה, חמין, מים חמים שרוחת ושוטה אותם, והכזה דם. יש זמן שזה טוב, יותר מדי לא טוב. שמונה ממעטים את הזרע, ולן המלח והרעה והנתק צרת, בחייה, עודף בכי, שינה על גבי קרקע, והחלת גונגדוניות, קוף בר, וקשות. אותו צמח שמכינים ממנו את השיכר, את הבירה, שלא בזמנה, שלא בזמן העונה של הצמח, והכזה דם למטה בחלק התחתון של הגוף, כל אלה ממעטים את הזרע, אבל זה הכזה דם למטה כפליים ממעט הזרע. תנא, כשם שקשה, הקזה דם למטה לזרע כפליים, כך יפה, הקזה דמה, הדם למעלה כפליים. אמר רב פאפא, מה זה הגדרה של כפליים? אמר רב פאפא, למטה פירושו למטה מן הבין. אומר רש"י, כגון ברגליו ובשוקיו, למעלה פירושו של דבר למעלה מן הבין, כגון בכתפיים, בצוואר, או בחלק העליון של הירך. אומרת הגמרא, הוא קשוט שלו בזמנה, תנא כשם שקשה אכילה, קשוט שלו בזמנה לזרע, כך יפה היא לזרע בזמנה. אמר פאפא, זמנה זה תקופת תמוז, קיץ, שלא בזמנה זה תקופת טבת. יוי מניסן ויוי מתשרי, תקופת תשרי ותקופת ניסן. לא מעלו ולא קשו, זה לא מועיל ולא מזיק. למדנו במשנה, אמר, כשאדם היה בריא, פיקח, כתבו גט לאשתי, ואחזו קור דייקוף. ואב הוא חבר ואמר, אל תכתבו, אין דבריו האחרונים כלום. אומרת הגמרא, אמר בשום בלנקיש, כותבים ונותנים גט לאלתר. אפילו שהבעל עדיין נמצא תחת השפעת הקורדייקוס, כי זה שתפס אותו קורדייקוס לא נקרא שוטה. ורב יוחנן אמר, אין כותבים אלא לכשישתפה, כשיחזור להיות שפוי, אבל כל זמן שהוא לא חובר לשפיותו, אז אפילו שהוא ציווה כשהוא בריא, אי אפשר עכשיו לכתוב ולתת את הגט. אומרת הגמרא, מה הייתה מדר יש לקיש, שכותבים ונותנים את הגט גם כשהבעל נמצא בקורדייקוס שלו? דקטן, כתוב במשנה, אין בדבריו האחרונים כלום. אז אם כתוב כלום, ממש מה? שום דבר. בא לומר שאפשר לכתוב, לתת מיד. כך מסביר תוספות, דיבור המזין כדקטן בפירוש הראשון. שהרי המילים אין בדבריו האחרונים כלום מיותרת. יכלה המשנה לומר, הרי אלו יכתבו ויתנו, שזה הלשון השגרתית. ורבי יוחנן אמר לך, אי אפשר לדייק את המשנה כמו רב שלקיש. אין בדבריו האחרונים כלום, דלכי מיציל לא צריך למהדר עם לוחבי. כשדעתו תהיה צלולה, לא צריך לחזור וליטול ממנו רשות. ולעולם אין כותבים אלא לכשישתפה. אבל לתגעת לא כותבים רק כשהוא יהיה בריא. ומה יקף לפי? מה נקודת המחלוקת בין רבי יוחנן ורב שלקיש? רב שלקיש מדם אלי לישן את מי שאחזו קורדייקוף. שהוא בעצם אדם שהוא בר דעת. ולא רבי יוחנן מדם אלי לשוטה, לכן אי אפשר לכתוב עד שישתפה, עד שיחזור. נמצא שלמעשה מוכח בגמרא, שאם אדם אמר לגרש את אשתו ונשתתה לאחר מכן, גם רש לקיש מודה שאי אפשר לכתוב את הגט. כי כל הנידון פה זה רק במי שאחזו קורדייקוס, שלפי רש לקיש הוא נקרא ישן, הוא בכלל נקרא שוטה. אז מה קורה במקרה של להשתתה? אז יש מחלוקת בזה, הרמב״ם בהלכות גירושין בפרק ב' על אחת את ו' כותב, שאם הבעל אמר כשהוא בריא כתבו גט ויתנו לאשתי ואחר כך נבעת ממתינים עד שיבריא, וכותבים ונותנים את הגט לאישה, ואם כתבו ונתנו קודם שיבריא הרי זה פסול. זאת אומרת שהגט פסול רק מדרבנן. ופשטות הרמב״ם מדבר גם במישהו שותה גמור. מאידך, הטור באבן העזר קכ"א חולק על הרמב״ם וכותב שאם הבעל היה בריא בשעה שציווה לכתוב את הגט, ואחרי זה נשתתה, אז הגט אינו כלום, הוא בטל מן התורה. ופשטות האחרונים מבארים שהמחלוקת של הרמב״ם והטור זה במחלוקת היסודית בגדר שליחות. מה ההגדרה של שלוחו של אדם כמותו? הרמב״ם מבין שהשליח מקבל מיד המשלח לכוח לפעול עבורו, והשליח הוא נקרא בעל המעשה, כמו עורך דין שמקבל ייפוי כוח. אז ודאי שהביילים נשאר ביילים, הוא יכול גם לבטל אותו, אבל כרגע בעל הבית זה עורך דין, כרגע בעל הבית זה השליח. אז גם אם הבעל נעשה שוטה בשעת המעשה, הגט הוא בר תוקף מדאורייתא. אז באו רבנן ואמרו, אם אתה תתיר דבר כזה, אז מחר יבוא יגידו שבאמת שוטה מגרש, אז תיקרנו שאי אפשר. אבל הטור לומד שהשליח הוא רק יד האריכתה של המשלח. אז זה בתנאי שהמשלח בר דעת, כי הרי השליח פועל מכוח המשלח. אבל אם עכשיו הוא שוטה, אז אי אפשר לקבל את השליחות. ממשיכה הגמרא ואומרת, במאי כמפלגי אנחנו חוברים? ריש לקיש מדמי לישן, ורבי חנן מדמי לשוטה. עכשיו גמר, ורבי חנן מדמי לישן. ישן, עונה הגמרא לא מחופר מאפה. לא צריך שום דבר כדי להעמידו על דעתו. מאיר אותו, והוא נותן את הגט. היי, אחזו קורדייקוף. הוא מחופר מאפה. כי צריך לרפות אותו. דהיינו, כפי שדיברנו, לבוא ולתת לו בשר כחוש על גחלים, ויין מעורב במים. שואלת הגמרא, ריש לקיש נמי נדמי לשוטה. עונה הגמרא, שוטה לא שמיה בידי, אין לנו רפואה בידינו. אבל, היי, שמיה בידי, הרפואה בידינו. ביסר עשום כגמורי, בשר כחוש תלוי על גחלים, וחמר אמר כיין מזוג במים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומי אמר רבי יוחנן אחי? האם באמת רבי יוחנן אמר שאין כותבים גט אלא כשהשתפה הבעל? ואמר רב יהודה אמר שמואל, שחט בו שניים או רוב שניים, שחט בבן אדם את הקנה והוושת או את רובם, ורמז אותו נשחט ואמר כתבו גט לאשתי הרי לו יכתבו ויתנו, כמובן לפני שתצא נפשו. ותניה גם למדנו כך בברית, הראו מגויד חתוך בחתיכות או צלוב על הצליבה, או צלוב על הצליבה, עומד על העץ התלייה, והוא רמז ואמר, כתבו גט לאשתי, הרי לו יכתבו ויתנו. הנה אנחנו רואים שניתן לכתוב ולתת גט גם עבור אדם שנפצע פצעי מוות. אז איך אמר רבי יוחנן שלא ניתן לכתוב ולתת את הגט עבור אדם נמצא תחת השפעת קורדייקוס? אומרת הגמרא, החיישת? אפשר לדמות את המקרים? הטעם במקרה של שמואל, וכן במקרה של הברייתא, דעת הצילות היא דעתו של האדם הפצוע, פצעי מוות היא צלולה לחלוטין. וכחישותה הוא דעת חלבי, רק נזרקה בו חולשה גופנית. וזה גרם לו שהוא לא יוכל להוציא את הדברים בפיו, אבל מדובר באדם בריא לחלוטין. הכה, אצלנו במי שהחזוק אורדייקוס, דעת השגישת היא. דעתו משובשת, מבולבלת, אז אי אפשר לבוא ולכתוב גט עד שאנחנו נדע שהוא חבר לקדמותו. עוד אומרת הגמרא, מי אמר שמואל אחי? האם באמת שמואל אומר שאדם ששחטו את סימניו כותבים גט לאשתו והוא נחשב כחי? ואמר רבי יהודה אמר שמואל, אם ראו עדים ששחט בו שניים ורוב שניים וברח הנשחט, מעידים עליו שהוא מת ומתירים לאשתו לבוא ולהינשא על סמך העדות שלנו. ויסאל כדעתה חי, ואם אתה אומר שאפשר לתת לו גט, דהיינו שהוא נקרא חי, המים מעידים עליו, אז איך אנחנו יכולים להוציא את אשתו בהנחה שהאדם הזה מת? עונה שוב הגמרא, אמרי, חיו, כן, ודאי, כרגע הוא חי, ולכן אפשר לגרש אשתו בשלוחותו, וסופו למות, אבל תוצאה מהמכה הזאת, יכולים העדים להעיד על מותו לאחר זמן, ולהתיר את אשתו להינשא לשוק. נכון, שצריך לדעת כמה זמן מדובר. כמה זמן מדובר, כי זה לכאורה לא מתבהר אצלנו. ותוספות כבר בדיבור מתחיל הטעם דעת הצלולותא היא, תוספות אומר לו, ידע רבינו יצחק עד מתי יחשב דעת הצלולותא? דייקה למימר, דלקה למימר דבדקו בשעת נתינתו. דאם כן לא אבי פרח מדין לרב יוחנן, ושם עד שיודע שנטרפה דעתו יחשב דעתה צלולותא. הוא מוסיף תוספות ומביא, הוא בגט שחיל מרע, אומר רידי צריך להיזהר שלא יתקלקל בין כתיבה לנתינה. דאם יתקלקל בינתיים אפילו נתפקח לבסוף אין מועיל אפילו לריש לקיש וכולי עין שם. ויבואר בראש ובמהרש"א, הראש שמסכם את השיטות של הראשונים, האם צריך דעת רק בשעת כתיבת הגט ולא מעניין אותי הנתינה? או שמה צריך בשעת כתיבה וגם בשעת נתינה אבל באמצע בין זה לזה לא צריך? או כמו שאנחנו רואים פה לכאורה בתוספות, מכתיבה ועד נתינה כל הזמן צריך שיהיה בר דעת. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אם סופו של אדם זה למות, החתוך, המגויד, אבותו שוחט שעשה את זה בשגגה, צריך יהיה גולה על ידו, שיצטרך לגלות לעיר מקלט, כדין ההורג נפש בשגגה. עלה מתניה, ולמה למד בברית, השחט בו שניים ורוב שניים ומת, הרי זה אינו גולה. למה? הרי אמרנו שאשתו מותרת להינשא, מדובר ברוצח. אולי מה התמעלה, אמר רב אישי, חיישין אנשי מערך בולבלתו, חוששים שנכנפה הרוח במקום השחיטה, והיא גרמה לו את מותו, היא קרבה את מותו. הנה מי? חוששים שמה הוא קירב את מיטתו על ידי שפרקף, אז לא השוחט הרגו, ולכן אינו גולה. מהי בניו? מה ההבדל בין שני הטעמים? היכא בניו דשחטה בביס הדשישה הוא פרקף, בית של שיש, מקום סגור שאין בו רוח, אבל הוא פרקף. אז לפי הלשון הראשון שהטעם שאינו גולה הוא מחמת הרשע שמה בלבלתו הרוח, כאן הוא גולה, אין רוח. אז לפי הטעם שחשש שמה קירב מיטתו, גם כאן הוא לא יגלה. אינמי דשחטה בברה, בחוץ, בשוגג, במקום שיש בו רוח, אבל ולא פרקף, שלפי הלשון הראשון לא יגלה, אבל לפי השל שני יגלה. יוגן בתופות. שתופות בעצם מבאר שעקרונית, כדי לגלות לעיר מקלט, צריך להיות במצב כזה שהכל נעשה על ידו. ולכן תוספות בדיבור מתחיל חיישין על שמע רוח, אז תוספות דווקא בגלות חיישין על לענית האלה, אבל במזיד לעולם חייו, ושמע יש שום דרשה גבי גלות. ואז מביא תוספות בבית התשיש עוד לא פרקס, מה חשיב בלבול הרוח קירוב מיטה יותר מפרקוף, מה חשיב פרקוף קירוב מיטה יותר מבלבול הרוח, ותרווה היו באו שימות מחמת הרוצח ולא מחמת דבר אחר, לכן הוא לא גולה. ודאי שהוא רוצח, אבל זה לא מחמתו. הנה מי? לא פליגי היי נשנה ואינו חייב אלא בבית הדשישה ולא פרקס. ועכשיו מפרש נפתוקה בכל הנתיים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, נשתתק, מה קורה אם אדם נעפה אליהם? ואמרו לו נכתוב גט לאשתך, והוא הרכין את ראשו, בודקים אותו שלוש פעמים, אם אמר עליו לב על עיניהם, הרי אלו יכתבו ויתנו. שואלת הגמרא, בליחוש דימה שיחיה דלב לב נקתי, אינה משיחיה דהנה נקתי. אולי נתפסנו המהלך כמו עיוות, אז כל הזמן הוא עושה כן, או כל הזמן הוא עושה לא. אבל אין כאן שום תגובה לשאלתנו, איך אתה סומך עליו? אמר רבי יוסף בר מניו, מי אמר אנחנו מדברים עליה בסירוגין, שואלים אותו בסירוגין. שאלה ראשונה, ממתינים, חוזרים אותו שאלה שנייה, אחרי זה חוזרים את אותה שאלה, אנחנו רואים לפי התשובות שלו, מה מצבו? יש שונים שחולקים על רשי, ואומרים סירוגין שאלה אחת שהתשובה עליה היא לאו, ולאחר מכן שאלה אחת שהתשובה עליה אין. כברושי משהו שממתינים זמן מסוים אחר תשובתו הראשונה, וחוזרים שואלים את אותה שאלה עצמה, ואז אנחנו רואים מה מצבו. תוספות מביא ירושלמי, בודקים אותו שלוש פעמים. נכתוב גט לאשתך, אין. לאמך, לאו. לאחותך, לאו. לביתך, לאו, וכו'. ושוב, בתוכו. לאשתך, כן. אומרת הגמרא, נו עדיין, ולא חושדים משיחי וסורגים נקתי, אולי אבית של השתחווה לסירוגין נחזת אותו. וכל הזמן הוא אומר כן, פעם כן, פעם לא, איזה ראייה הבאת לי מפה? עונה אגמר, דמין אני אחד לאו וטרי הן, טרי לאו אחד הן, שואלים אותו שאלה אחת שהתשובה היא לאו, כזה שתי שאלות של כן או בהפך. ואז ממנה ניתן להשיג בוודאות שהוא בר דעת. אומרת הגמרא דבי רבי ישמעאל תנא, אומרים לו, שואלים אותו דברים של ימות החמה בימות הגשמים, ודברים של ימות הגשמים בימות הגחמה. זאת אומרת, אם בודקים אותו בימות החמה, שואלים ענייני גשמים. מה עינינו? אילי מגול פריוס דיני. זאת אומרת, שואלים אותו על מעיל בימות החמה, או על סדיני פשטן קלים בימות הגשמים. לאיכו שדיל מה קרה אחדי, אולי באמת תופס אותו כמחלה וקר לו בימות החמה. הנה מחמה אחדי, שיש לו חום. שאוחז אותו בימות הגשמים, ולכן הוא מתבקש להתכסות במעיל, או להתפשט ולהיות עשוי רק עם פקדי צמר. אלא אומרת הגמרא עין א' עמוד א', מדובר אצלנו שבודקים אותו בפירי. שואלים אותו בימות הגשמים, הוא רוצה פירות המצויים רק בימות החמה. רש"י מסביר, כגון תובדבן בימות הגשמים, או שפק בימות החמה. ותוספות אומר, אין לפרש ששואלים לו אם ירצה פרי של ימות הגשמים בימות החמה או איפרה. למה? א', למה שיגיד לו? כן, הוא רוצה. דבר שני, אפשר להשיג את זה בשימורים. אלא שואלים אם הוא רוצה שינקטו לו מן האילן. הוא בא לנו לשכוח שהם היו בקיים היו עובדי אדמה. אז פה אני יודע אם זה מחמת שיגאון או שזה אדם בריא. אומרת הגמרא דידון חדש, אמר אף כאן, אמר אף חרש, שאינו שומע ואינו מדבר, יכול לדבר מתוך הכתב. הוא יכול לכתוב על הקלף, כתבו גוט ותנו גט לאשתי, אתם, פלוני ופלוני, מופר להם את המילוי וכותבים ונותנים גט לאשתו, כי הוא עכשיו פיקח, נחינו ברדת לכל דבר. אומרת על זה הגמרא, אמר רב יוסף, מה יקמה שלנו? מה רב מחדש לנו? תנינה, למדנו את זה במשנה, נשתתק, אילם. ואמרו לו, נכתוב גט לאשתך ורקין בראשו, בודקים אותו שלוש פעמים, אם אמר על לב לב ועל הן הן, הרי אלו יכתבו ויתנו. אמר רב זהירה, עונה רב זהירה לרב יוסף, אילם כאמרת? אתה שואל במשנה שלנו שעוסקת באילם? שני אילם, שכיוון שהוא שומע, אז הוא פיקח לכל דבר. ולכן יכולו לגרש ברמיזה. אבל אחר שלא שומע ולא מדבר, אז אם הוא לא יכול לדבר מתוך הכתב, זה לא נקרא בר דעת כלל. דתניא, מדבר ולא שומע, זה היה נקרא חרש. שומע ולא מדבר, זה היה נקרא אילם. וזה וזה, המדבר ולא שומע, שומע ולא מדבר, הרי הם כפתחים בכל דבריהם. ומניין שואלת הגמרא, וממה ידע מדבר ולא שומע, זהו שנקרא חרש. והשומע ולא מדבר, זה היה נקרא אילם. דכתיב, ואני כחרש לא ישמע, או כאילם לא יפתח פיו. אז הנה אנחנו רואים שמי שלא שומע, נקרא חרש, מי שלא מדבר, נקרא אילם. והיא באה איתה מה, כדי אמרין שישתק אל מילולי, ניקר מנו כוח הדיבור, נוטריקון, ישתק אל מילולי. אמר רב זיירה, איקה שלי, אם יש לי משהו להקשות על דברי רב, איקה שלי. נתניה נאמר בתורה לגבי שבועת העדות, אדם שנשבע שקר לחברו שלא יודע העדות לסייעו. הדין שהוא חייב להביא קורבן עולה ויורד על שבועתו. כתוב בתורה, אם לא יגיד, אם העד לא יגיד את עדותו, ונפע אבונו. דורש את הגמרא פרט לאילם שאינו יכול להגיד. שאז הוא לא חייב קורבן, אם ישבעו אותו ורקין בראשו שהוא לא יודע. ולכאורה לדפי דברי רב וקשה, המאי, למה פותרים את האילם? היכול להגיד מתוך הכתב, וזה נקרא לפי רב דיבור, אז למה אתה פותר אותו מקורבן? שואל תוספות, תאימה, למה הגמרא לא שואלת את השאלה שלה על המשנה שלנו? שכתוב שהרקנת ראשו של האילם זה סיבה לכתיבת הגט. אז למה אילם פטור מקורבן שבועת העדות? ככה על הגמרא לשאול. אבל לפי מה שדובר, ממשיכה הגמרא ואומרת מי טבעי. סליחה, עונה הגמרא, אמר לה אביי. עונה אביי לרב זעירה. עדות כאמרת? אתה משואל אותי מדין עדות? לדין שלנו גירושין, שאני עדות, דרחמנה אמר מפיהם ולא מפי כתבם, צריך על פי שניים עדים יקום דבר, אז צריך הפה, אז יש מיעוט מיוחד שאי אפשר לקבל עדות בכתב. אבל רב מדבר לעניין גט, שם באמת הוא יכול לבוא ולהגיד לנו על פי הגט. נכון שרשי כבר מאיר במה שונה עדות בכתב מכל שטר שסומכים על העדות הכתובה בו ואומרים מפיהם ולא אומרים שמה מפיהם ולא מפי כתבם. מתרץ רשי ששטר נכתב ביום ההלוואה או המקח, דהיינו העדות שבו היא קודם המעשה, לא לאחריו. לפיכך אין בו פסול של מפיהם ולא מפי כתבם. יויין חידוש שערים, קשה מאוד מה שרשי רוצה. אבל בראשונים יש כמה וכמה תירוצים ליישב את השאלה. יש שרצו לבוא לומר שכאן יש לנו מצב שמדאורייתא באמת אי אפשר יהיה לבוא ולסמוך על זה בתור עדות. רק זה סוג תקנה דרבנן, כזה מפני קיום העולם, כי יעתו בקיפת על אליי, תמיד אני יכול להחזיק את העדים. אז אנשים לא ילבו ואנשים לא יעשו עסקים, ולכן אנחנו מוכרחים מדרבנן לקבל את העדות שבשטר. יש שבאו ואמרו, תוספות במסכת בבא בתרא, בדף מם, ובעל המוהר, כיוון שזה נכתב מדעת המתחייב, אז זה לא דין עדות, אלא דין של שטר. אז זה דין מיוחד, ש... שבאמת יש כאן הגדרה של עדות. יש אומרים שכל הרוי לבילה הם בילה מעכבת בו, כל שלא רוי לבילה בילה מעכבת בו. ובהרחבת הדברים הקצות החושן, בסימן כף חצי וב, מביא סדר של הראשונים עיין שם. אומרת הגמרא, מייטבי, למדנו בברייתא, כשם שבודקים אותו את זה שנשתתק והרכים בראשו לעניין גיטים, כך בודקים אותו למפאות ולמתנות, ולעדויות ולירושות. קטני מיה, כתוב פה בברייתא, בודקים אותו לעניין עדויות. אז הנה אתה רואה שבודקים את האילם על ידי הרכנת הראש, ומקבלים ממנו עדות בכתב. קשה על הבעיה שאמר שאילם לא יכול להעיד בכתב, מפיהם ולא מפי כתבם. אמר וסברמוני אומר אף ששת, מדבר בעדות אישה, בעדות שמתירה אישה להינפה, מת בעלה. תעכילו ברבנן, שרבנן אפילו עד אחד מתירים, קרוב. עבד, כל פסולי עדות אנחנו מתירים להם. והקטני שואל את הגמר ירושות, אז הנה אתה רואה שאילם מבקש להעיד על ירושה שרוש אדם אחר. אמר רבי יבאו, ירושת בנו הבכור, מדבר על הבן של אילם, שיכול להשרות את החלק של הבן שלו הבכור לשאר האחים, שלא ייטול פי שניים. תופעות חולק על זה. תופעות אומר שהכוונה היא שהוא בא ומזהה בן בן הבנים, ואומר שזה הבן הזה הוא הבכור, ונאמן על ידי הרכנת הראש. אומר את הגמרא הקטני מיה, אבל כל פנים כתוב בברייתא למסעות ולמתנות, מה אליו לאלמה? שעודם האילם העיד עדות מסע או מתן של אדם אחר על ידי כתב. זה לא לדידי, למסע ומתן של האילם עצמו, אבל לא מדובר ברכה על עניין עדות. ואלה אין קושייה להבעיה. שואלת הגמרא, מי טבעי חרש להלכו באחר רמיזותיו ואחר קפיצותיו, תנועת שפתיו, ואחר כתב ידו, אלא במטלטנין אבל לא בגיטין. הנה אתה רואה שכתיבת חרש אינה מועילה לך שלא כפיקח לעניין גיטין וקשה לרעד. ובעזרת השם מחר יבואר שזה מחלוקת תנאים, תנא קמא ורבי שמעון בן גמליאל.